שלום שלום, ערב טוב לכולם. לחיים האמיתיים לא מכינים אותנו. מכינים אותנו לידע, למקצועות, להתארגנות, אבל לא מכינים אותנו איך לחיות, איך להסתדר עם עוד אדם, איך להיכנס עם עוד אדם לבית ולחלוק איתו את הסמכויות, לחלוק איתו את המשאבים, איך לגדל ילדים, איך להסתדר עם אנשים. כל כך הרבה פעמים בחיים שלי, במשפחה, אני חושב לעצמי, למה לא לימדו אותי את זה אף פעם? למה צריכים ללמוד איך לנהל בית בדרך הקשה, בדרך מלאת מאמורות? כל כך הרבה פעמים עושים טעויות עד שיודעים איך להתייחס לעוד אדם, ואף פעם לא הכינו אותי. אין שום שולחן ערוך שמלמד אותך איך מתייחסים לאישה, איך מתייחסים לגבר, על מה להתמקד כשבוחרים שידוך, איך בכלל כל כך הרבה זמן אנשים מתגלגלים למצוא את השידוך ולא מוצאים, על מה לשים דגש, מה חשוב, מה לא חשוב. ואני רוצה לדבר היום על שני רעיונות נפלאים, מתוקים, לא הרבה יוצא לנו לדבר שיעור, כל כך פשוט, כל כך מתוק וכל כך כנה ואמיתי על החיים עצמם, בלי שום תיאוריות רוחניות גבוהות, על החיים עצמם ממש. למה כל כך קשה להקים בית? ולמה כל כך קשה לנהל בית? מה צריכים לעשות אחרת? איפה נמצאים הפתרונות? באמת לגשת את הדברים בצורה מאוד מאוד מיוחדת, כי אנחנו נמצאים היום במשבר בתחום הזוגיות, בתחום הנישואים, בתחום ניהול הבית. קודם כל, הצעירים לא רוצים להתחתן. הצעירים רואים את הצרות אצל המבוגרים ואומרים, תן לי ליהנות מעוד יום של עצמאות. תן לי ליהנות מעוד יום של שקט. למה לי להשתעבד? איך מישהו פעם אמר, נישואים הם מוסד נהדר, אבל מי רוצה לחיות במוסד? אז תן לי לדחות את המוסד הזה עוד קצת. ומישהו פעם אמר שנישואים זה להכניס שני אנשים עם אגו גדול לתוך בית קטן. אז איך מסתדרים? ואנחנו באמת רוצים לדבר היום על 2-3 נקודות נפלאות מיוחדות במינן, להכיר בקושי, לא לדבר מלמעלה, להכיר בקושי, להכיר באתגר, וכשנדע מה קשה ולמה קשה, נהיה מוכנים להתמודד ונדע מה צריכים לעשות, נבוא מוכנים. נבין שלהכניס שני אנשים לבית אחד זה לא הוקוס פוקוס להסתדר. ההתנגשות הרבה יותר צפויה, התקיעות הרבה יותר צפויה מההסתדרות, וצריכים ללמוד איפה הבעיה, למה זה קשה ואיך צריכים להסתדר. אנחנו רוצים היום לעסוק באחד ממשפטי חז"ל הכי מפורסמים שיש, ולחפור ולחפור בו ולהבין את העומק שלו. קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. אומרת הגמרא משפט מדהים, לא לנו קשה להתחתן, לקדוש ברוך הוא קשה לחתן אנשים. לקדוש ברוך הוא קשה. הוא המפליא לעשות, רופא כל בשר, האינסוף האמיתי, קונה הכל וזוכה חסדי אבות, הגיבור הגדול והנורא, אומרת הגמרא, יש דברים שקשה לו. שגם לא זה מורכב להצליח. מה? קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. כמו שהיה לו קשה לקרוע את הים לפני ישראל, כך קשה לו לגרום לאיש ואישה להחליט להקים את הבית יחד, ואחר כך להמשיך ולחיות יחד, לתחזק את הבית. וזה כמובן משפט עמוע מכל הכיוונים. א', למה היה לו כל כך קשה לקרוע את הים? מה בדיוק הקושי? מה בדיוק הקושי שעמד לפני הקדוש ברוך הוא לקרוע את הים? הרי הוא יצר את הים, והוא יצר את היבשה. אז מי שיוצר ים יכול גם להפוך אותו ליבשה. מה כל כך קשה לו? אני לא יכול לברוא ים, אז אני גם לא יכול להפוך ים ליבשה. אבל מי שיכול לברוא ים יודע את הקודים, איך יוצרים את הקסם הזה, הבלתי מובן שנקרא ים. שני שליש מכדור הארץ מים. הקדוש ברוך הוא ברגע אחד בשישה ימים יצר את הפלא הזה. הוא יודע את הקודים, הוא יודע את האותיות, בדבר השם שמיים נעשו. מי שיודע את שפת התכנות שדרכה ברו את העולם, גם יכול להפוך ים ליבשה. מה כל כך קשה לו? קשה לו, לא. לברוא את הים היה לו קל. אבל להפוך את הים ליבשה זה היה לו קשה. לקרוע את הים ולייבש אותו, היה לקדוש ברוך הוא קשה. וזה כל כך קשה כמו לשדך איש לאישה. ואתה שואל, מה מהות העניין? מה בדיוק הקושי לפניו לקרוע את הים? מה בדיוק הקושי לחבר איש ואישה? ועד רבה, כמו שכל אחד שואל, זה הרי שני הפכים ממש. לקרוא את הים הפירוש הוא לקחת מציאות אחת ולקרוא אותה לשניים. לחבר איש ואישה זה בדיוק הפוך, זה לקחת שניים ולהפוך אותם לאחד. תודה רבה יגאל, תבורך. לקחת שניים, שני אנשים זרים, ולהפוך אותם לאחד. אז איזה דמיון בכלל יש? אתה אומר לחבר איש ואישה זה קשה כמו לקרוא את הים. הפוך. לחבר איש ואישה זה לקחת שניים ולהפוך אותם לאחד. לקרוא את הים זה לקחת אחד ולהפוך אותו לשניים. אז מה בכלל החיבור והאיחוד בין שני דברים? ואם משהו קשה לפני הקדוש ברוך הוא, למה דווקא קריאת ים סוף קשה לו? להוריד את המן זה קל? לתת את עשר המכות זה קל, לברוא שמיים בארץ זה קל, לא כתוב בפרשת בראשית שהיה לו קשה לברוא את העולם. לא היה לו קשה. לברוא את כל הגלקסיות, את השמש ואת הירח, את כל מה שקורה בחלל, לא היה לו קשה. לברוא את מיליוני בעלי החיים, את הצמחים, את כל הרפגוניות שבטבע, לא היה לו קשה. לקרוא את הים קשה לו, ולחבר בין איש ואישה קשה לו. והגמרא אומרת שיש עוד דבר אחד שקשה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו קריאת ים סוף, למצוא לאדם פרנסה. נקרא את שלושת הדברים האלה בגמרא, הכל קל הקדוש ברוך הוא האינסוף האמיתי, הכל אפשרי לפניו, חוץ משלושה דברים, שלושה פרויקטים, אומר הקדוש ברוך הוא, וואלה זה מסובך, גם בשבילי זה מסובך. לקרוע את הים, לחבר בין איש ואישה, ולמצוא לאדם פרנסה, אומר לקדוש ברוך הוא, זה קשה. ואנחנו שואלים, מה מונח בתוך המשפט הזה, איפה הקושי? אם נבין איפה הקושי, נבוא מוכנים, נדע להתמקד. אם אתה יודע שבבית הזה יש בעיה מסוימת, באוטו שקנית יש בעיה מסוימת, צריך ללכת למוסך לפתור אותה. אז אתה בא מוכן, אתה לא מתרגז. אתה יודע, לפני שאתה מתחיל לנסוע לאוטו, בקומפיוטר תראו שבאוטו הזה יש תקלה, בגיר. אז אתה דבר ראשון הולך, מחליף גיר, מוכן. אבל אם אתה לא יודע שיש תקלה, אתה כל החיים כועס וכל החיים מסתבך. אם היינו יודעים איפה הקושי לחבר איש ואישה, אם היינו יודעים איפה הקושי למצוא פרנסה, אם היינו יודעים איפה הקושי לקרוע את הים, היינו באים מוכנים. היינו יודעים על איזה מידות לעבוד, על איזה אופי בנפש לעבוד, והכל היה הולך יותר קל. אז אנחנו באמת רוצים היום להתחיל מההתחלה ולשאול, מה רומזת הגמרא כשהיא אומרת שקשה להתחתן, קשה למצוא עבודה וקשה לקרוע את הים? מה משמעות העניין? אני רוצה לומר היום על שני רעיונות מקסימים, ובסוף השיעור נדבר באופן רוחני, אבל שני רעיונות כל כך מתוקים ויפים ופשוטים. ואני הרבה פעמים חושב, כשאני אחתן את הילדים שלי בעזרת השם, ואני ארצה שהם לא יפלו איפה שאני נפלתי, ואני ארצה להכין אותם לחיים. אני תמיד שואל את עצמי, מה העצה האחת שאני אתן לילדים שלי? שילד שלי ילך לחופה, שילד שלי יקים בית, ילך לדלת אמות הפרטיות שלו, והוא כבר לא יהיה לידי. מה העצה האחת שאני אתן לו? אני מקווה שהוא למד משהו מאיתנו, ממני ומאשתי, בדוגמה שהוא קיבל בבית, כי זה הכי חשוב מהכל. אבל אני עדיין שואל את עצמי, מה העצה האחת שאני אתן לו? אני אשב איתו יום יומיים לפני החתונה, ואני אתן לו איזושהי הדרכה. מה אני אומר לו? למה לבוא להיות מוכן? בואו נדבר על נקודה נפלאה ומיוחדת היום. בואו נתחיל מההתחלה. אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת מאיר, בן אליהו ורבקה, שהנשמה תהיה עלייה ותמליץ טוב על המשפחה, לבריאות, בשורות טובות, להבדיל אלפי הבדלות, לאחל לכולנו ולכל עם ישראל, שנעבור את התקופה הקרובה בשלום בעזרת השם, ויהיה קצת לחוץ, אבל הקדוש ברוך הוא ירחם על כולנו, ונעבור את זה בעזרת השם הכי טוב שאפשר, ואם הוא רוצה לחסוך את זה ולהביא כבר את הגאולה, אנחנו גם כן לא נכעס ונקבל את זה באהבה גדולה. טוב, אז השבוע קורה הפלא הבלתי נתפס. עם ישראל יוצא ממצרים. שערי מצרים נפתחו. מי היה מאמין 200 שנה של גלות, של שיעבוד, המדינה מסוגרת בעולם, שעבד, בעל חיים לא היה יכול לצאת משם, סגורה ומסוגרת מכל העברים, קורא הנס ועם ישראל יוצא החוצה. שלושה ימים הם מתקדמים בתוך המדבר, ואז העמוד הענן, הווייז שלהם, ה-GPS, מכוון אותם לנקודה מאוד מאוד בעייתית. שום מורה דרך לא היה לוקח אותם לתוך פינה כזו. הווייז מחנה אותם מול ים סוף, שמשני הצדדים יש מונומנטים ענקיים שאין לאן לברוח לצדדים. פי אחירות, איזשהו קטע עצום של סלעים ענקיים שאי אפשר, מצד שני בעל צפון, איזשהו אליל שלפי אמונתם היה שומר עליהם. מגדול, מגדל שמירה. ובתווך, בתוך כל הפינה הצפופה הזאת, עמוד הענן מחנה אותם. פרעה מקבל את המסר מהאנשים שהוא שלח, שעם ישראל נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר. הם לא מסתדרים במדבר, הם יצאו החוצה, לא עשו שיעורי בית. לא חשבו מה יהיה מחר, רק רצו לצאת. לא חשבו איך להסתדר הלאה. הוא אומר, אם הם תקועים בפינה הזו מול הים, עם המונומנטים האלה מהצדדים, זו ההזדמנות שלי להחזיר אותם. כי הוא הספיק כבר להתחרט, כבר חלפו שלושה ימים. והוא יוצא לדרך עם עמו ופרשיו להחזיר את עם ישראל למצרים. שישה ימים אחרי יציאת מצרים, כ"א בניסן, הם שומעים מאחוריהם את הלמות הסוסים של פרעה. הם שומעים את פרעה ומרכבותיו יוצאים אחריהם, והים מקדימה ופרעה מאחורה, והסלעים האלה מהצדדים, והם תקועים ואין מה לעשות. והם צועקים ומתווכחים, וכמו שנראה עוד מעט היו כמה דעות מה לעשות, כמו תמיד אצל יהודים יש הרבה דעות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר לבני ישראל וישראל. מה זאת אומרת? בשביל מה הבאתי אותם לפה? בשביל להתעקע? צריכים להגיע להר סיני. אבל איך נגיע להר סיני? יש ים בדרך. אז תטה את ימתך על הים. והוא מטה את המטה על הים, והים נבקע לשניים או לשני מסרים, כמו כל הפירושים שיש במדרשים, ועם ישראל הולך בתוך היבשה. הים הופך לחרבה, המים זזים הצידה, ועם ישראל הולך בפנים, ביבשה. המצרים רואים את זה, רודפים אחריהם לתוך המים. ואז המים נסגרים בחזרה על המצרים, ופרעה ומרכבותיו טובעים בים, ועם ישראל פותח בשירת, אז ישיר, זהו, מצרים מאחורינו. אם קודם עוד יצאנו החוצה, אבל מצרים עוד הייתה קיימת, עכשיו גם מצרים לא קיימת. הגאולה היא אמיתית, הגאולה היא סופית, וכאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו נראותם עוד עד עולם. אז בתורה הזה מסופר כמו איזה הוקוס פוקוס, כמו איזה קסם שהקדוש ברוך הוא עשה ברגע אחד והעביר אותם את המים. באה הגמרא ואומרת, לא קסם ולא הוקוס פוקוס, זה היה קשה לפניו. גם הוא היה צריך להתאמץ כדי לגרום לים, כמובן, כל מה שאנחנו אומרים זה בלשון כביכול, אבל על כל פנים כביכול גם הקדוש ברוך הוא היה צריך להתאמץ כדי לגרום לים להיבקע. והמאמץ הזה, אומרת הגמרא, לא נגמר אז, אלא חוזר כל פעם שאמא מרימה את העיניים ואומרת, ריבונו של עולם, תמצא שידוך לבן שלי, תמצא שידוך לבת שלי, תפגיש אותם כבר, תגרום להם להחליט, יפסיקו להיתקע 5 שנים בתוך זה, תגרום להם להחליט. אומרת הגמרא, חוזרת קריאת ים סוף. אותו קושי שהיה לפני הקדוש ברוך הוא, אז מתעורר לפניו בכל שידוך שצריכים לגרום לאיש ואישה להחליט כבר, להפסיק לבדוק, לא מתחתנים עד שבודקים שהיא יודעת את הפס על עצים, שהוא אני יודע מה מסוגל לעשות, אני לא יודע מה, בודקים ובודקים ובודקים. די, לגרום לבני זוג להחליט להיכנס הביתה, ואחר כך לגרום לבני זוג לדעת לשמר את הקשר, בשביל הקדוש ברוך הוא זה אותו מאמץ, אותה יגיעה, אותו, לא רוצה להגיד חס ושלום, קרחץ למעלה, אותה הנחה, אבל זה אותו פרויקט, כמו לקרוא את הים, כמו הנס המופלא הזה, של להפוך ים ליבשה. נקרא סוטה ב' א', אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, וקשים, אומר רש"י, קשים לפני מי? לא קשה לפני האדם להתחתן, מדגיש רש"י, וקשים לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הכל יכול האין סוף המפליא לעשות, אומר רש"י, לפניו קשה לזווגן כקריאת ים סוף. כמו שאנחנו מבינים שקריאת ים סוף זה פלא אדיר, להפוך את הטבע הזה שרק המפליא לעשות יכול, כך הכל שידוך קשה לפני הקדוש ברוך הוא באותה מידה. שנאמר בתהילים, אלוקים מושיב יחידים ביתה, אלוקים מכניס יחידים הביתה, מכניס שני אנשים יחידים לתוך בית, מוציא אסירים בכושרות, כמו שהוא הוציא אסירים בכושרות, כושרות זה חיבור של שתי מילים, בכי ושירות. כמו שהוא הוציא אסירים והיה אז בכי בצד אחד ושירה בצד שני, שירה לישראל, בכי למצרים. זאת אומרת, דוד המלך משווה בין הבכי והשירה שהיה בקריאת ים סוף, לבין מושיב יחידים ביתה, לבין המאמץ הזה של להקים בית בישראל, לא יודעים רק בישראל, בין המאמץ הזה של להקים בית, של לחבר איש ואישה. אומר התוספות שנץ, איך מוציא אסירים בכושרות מעיד על קריאת ים סוף? פירוש בכושרות בכי ושירות. בכי למצרים ושירה לישראל, וזה היה בקריאת ים סוף. שהמצרים טבעו וישראל שרו על הים. ורואים שהפסוק משווה בין הקמת בית לקריאת ים סוף. זאת גמרא בסוטה. הגמרא בפסחים קי"ח אומרת את אותו לשון בדיוק לגבי מציאת פרנסה. אנחנו חושבים שלנו קשה למצוא עבודה. לנו קשה להגיע לנקודה הזו שבה אתה אומר, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי. גם לפני הקדוש ברוך הוא זה קשה. גם לפני הקדוש ברוך הוא קשה לגרום לאדם להגיד כן להצעת עבודה. למה? מה כל כך קשה לו? הוא ברא אותי, יכול להכניס לי לתוך הראש איזה שבב שאני אמצא עבודה בקלות. לא, הבלבול הזה שיש לאנשים, זאת העבודה שלי, זאת לא העבודה שלי, להגיד כן, להגיד לא, להתחייב, לא להתחייב. אומרת הגמרא, לפני הקדוש ברוך הוא זה קשה לגרום לנו להגיד כן. אומרת הגמרא בפסחים קי"ח, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. דכתיב בתהילים, פסוק מזמור שכולנו מכירים, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, זה כמעט הפסוק האחרון במזמור, ולפני זה, 12 פסוקים לפני זה כתוב, לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו. אם ישבנו בין לגוזר ים סוף לגזרים לבין נותן לחם לכל בשר, זאת אומרת ששני הדברים קשים באותה מידה. כמו שכל אחד מבין שקריאת ים סוף היה פלא שאי אפשר להעמיד אותו על הדעת, כך לגרום לאדם להגיד כן להצעת עבודה, זה פלא שאי אפשר להעמיד אותו על הדעת. ואתה שואל מה מונח פה? כמו ששאלנו מכל הכיוונים. לפני שלקראת הקושיות, אספתי פה מהרבה הרבה מפרשים במהלך הדורות, שכל אחד מקשה את זה באותיות שלו. לפני זה רק אספר סיפור, וגם אותו העתקתי פה. אם חשבנו שהגמרה הגזימה, שהגמרה נתתה איזשהו לשון גוזמה כדי להעביר מסר, יש מדרש, מדרש מופלא, מאוד מאוד ארוך. המדרש מספר על מטרוניתא אחת, גברת רומאית, כנראה שהיא הייתה גברת רומאית, יש כמה שיחות של חז"ל עם מטרוניתא. כנראה שהיא הייתה אישה מאוד חשובה, אישה מאוד עשירה, אישה מאוד אינטליגנטית, שיצאה לחז"ל לדבר איתה, לנהל איתה דיונים פילוסופיים. והגמרא מספרת שהיא פעם דיברה עם רבי שמעון בן חלפתא, ושאלה אותו שאלה מאוד פשוטה. אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים? מה הוא עושה מאז? מה הוא עושה מאז? חלפו מאז 2,000 שנה. איזה 2,000 שנה? נגיד רבי שמעון בן חלפתא. חלפו מאז 3,000, 4,000 שנה חלפו. מה הוא עושה? אם הוא ברא את העולם סיים בשישה ימים, מאז הכל עובד פיקס, הכל כבר, כל היסודות כבר הוקמו. מה הוא עושה מאז ועד היום? זה לא מפעל שצמח עוד בורג ועוד בורג, הוא כבר בשישה ימים השלים עד הבורג האחרון. אז בורא שבשישה ימים מצליח להשלים עולם שלם. אתה מבין מה ההספק שלו בשעת עבודה, אז מה הוא עושה מאז ועד עכשיו? אמר לה, יושב ומזווק זיווגים. זהו, את חושבת שזה פשוט? זה מעסיק אותו במשרה מלאה. לזווק זיווגים, לחבר אנשים אחד לשני, זה מה שהוא עושה מאז ועד עכשיו. אומרת לו, מה, בשביל זה צריכים את הקדוש ברוך הוא? אני עושה את זה ברגע. למה? כי היא האמינה במה שהרבה שטחניות מאמינות, שרוב האנשים יכולים לחיות עם רוב האנשים. אז מה זה משנה? אתה יכול לקחת איש ואישה בשוק, להגיד להם, אתם תחיו ביחד, הם יחיו ביחד. מה עושה שטחנית? מביאה מפה, מביאה משם, צריך להתאים. כולם לומדו באותו בית יעקב, כאילו, מה יכול להיות? אז היא אומרת, היא הביאה, היו לה הרבה עבדים, הרבה שפחות, לקחה 1,000 עבדים, 1,000 שפחות, העמידה אותם בטור באופן אקראי, אתה תחיה עם זו, אתה תחיה עם זו. היא אמרה, הנה, אני עשיתי את זה בלילה, 1,000 שידוכים עשיתי. למחרת בבוקר באו, אומרת הגמרא, זה עינו שמוטה, וזה כתפו שמוטה, זה פצוע ברגל, וזה פצוע ביד, רבו כל הלילה. קרא לרבי שמעון בן חלפתא ואמרה, אמת היא תורתכם יפה ומשבחת. לעשות שידוך, צריכים מקצוע. צריכים מקצועיות, רק הקדוש ברוך הוא. יכול לחבר איש ואשתו. אני מסכימה שזה מעסיק אותו במשרה מלאה. אומר לה רבי שמעון בן חלפתא, אם את חושבת שזה קשה, את לא מבינה כמה זה קשה. זה קשה כקריאת ים סוף. הוא שוב חוזר על אותו ביטוי, זה קשה לפניו כקריאת ים סוף. אם רוצים להבין את מהות הקושי להקים בית, אם רוצים להבין למה לבוא להיות מוכנים, איפה לעבוד על המידות, איפה להשקיע, תתבונן בקריאת ים סוף. נקרא את זה בזריזות, מדרש מתוק מיוחד ביותר. ויקרא רבה חטא, שאלה מטרונית האחת את רבי יוסי בן חלפתא, בכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו? אמר לה בשישה ימים, ומאותה שעה עד עכשיו מה הוא עושה? אמר לה מזווק זיווגים, ביתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. הנה, מזווק בין איש לאשתו ובין מעביד לעובדו, מוצא לכל עובד את מקום העבודה שלו. ואם קלעי בעיניך, ואם קלעי בעינייך, הוא אומר לה, קשי לפניו כקריאת ים סוף. אה, אותו קרחת של קריאת ים סוף, אותה הנחה כל פעם למצוא ליהודי עבודה. מה עשתה? הביאה 1,000 עבדים ואלף שפחות והעמידה אותם שורות שורות ואמרה פלוני לפלונית, פלוני לפלונית. בבוקר באו אצלה, זה מוחו פצוע וזה אינו שמותה. זה אומר אני רוצה לזו וזה אומרת אני רוצה לזה. שלחה לרבי יוסי, אמת היא תורתכם נאה ומשובחת. אמר לה, לא כך אמרתי לך. אם קלעי בעינייך, קשה לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. וכמובן השאלות עולות ומתבקשות מאליהן, כמו שהתחלנו. א', מה זה קשה? אם הוא ברא ים, מה הבעיה שלו להפוך אותו ליבשה? אם הוא ברא בן אדם, אם הוא ברא את גוף האדם, מה הבעיה שלו לחבר בין איש לאשתו? מה כל כך קשה? זה קשה לי, כי אני לא יודע את השפה. אבל הוא יודע את שפת התכנות, הוא יצר את זה לראשונה. אז יש לו בעיה לתקן? מי שימציא את המוצר, ברגע אחד מתקן אותו, כי הוא יודע איך הוא עובד. אז למה זה כל כך קשה לו? שואל האלשי, אצלנו בפרשה, אומרם קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, וכן קשה לזו גם כקריאת ים סוף. ומי לא ידע כי בריאת כל העולמות לא היו לפניו יתברך בקושי? כי בלא עמל ובלא יגיע ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אלא בדבר השם שמיים נעשו. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם עם שפה, עם דיבור. מה שאנחנו עושים עם המחשב הוא עשה עם הפה. ברגע הוא ברא יקום, הוא ברא גלקסיות. הוא ברא כדור, את כדור הארץ עם כל העולמות שמעליו. אז למה דווקא קריאת ים סוף קשה לו? מה כל כך מורכב בפרויקט הזה? ומהו גם אתה קריאת ים סוף ומזונות האדם וזיווגו? בית שואל הבן יהוידע, שואל הבן איש חי, מהו דמיון הקושי במציאת זיווג דמדמהו לקריאת ים סוף? למה דווקא זיווג וקריאת ים סוף? אם משהו קשה, אז לברוא את השמש זה קשה. אז להוריד מן זה קשה. למה דווקא קריאת ים סוף קשה לפניו? מה כל כך מיוחד במלאכה הזו? בית, ומה הקשר לזיווג? כמו שאמרנו, אדרבה, הם שני הפכים. קריאת הים זה לקרוע, זיווג זה לחבר. אז מה קשה לפניו? קשה לפניו לקרוע או קשה לפניו לחבר? מה בדיוק מהות הקושי? ועוד שואל המהרש"א את אותו דבר, ובזה אנחנו מסיימים את, לא מסיימים את שלב השאלות, אבל את הפרק הזה של השאלות, שואל המהרש"א עוד משהו לגבי הממרה האחרונה. אמרנו שגם מזונות קשים לפני הקדוש ברוך הוא. גם למצוא עבודה לאדם, לגרום לאדם לדבוק במקום עבודה, לומר כן, לבוא שלם למקום עבודה, גם זה קשה לפניו. למה? הוכיחה את זה הגמרא מהמזמור קוף למד וב, ממזמור כי לעולם חסדו. בסוף המזמור נאמר, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. 12 פסוקים לפני זה נאמר, לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו. זאת אומרת ששני הדברים קשים. שואל המהרש"א, מה הקשר? זה נאמר 12 פסוקים לפניו, בין לבין אמרו עוד 10 פסוקים, על בריאת העולם ועל 1,000 ניסים שקרו בהיסטוריה. למה אתה הולך אחורה ומחבר פתאום את שני הדברים האלה ביחד? נראה מכל השאלות האלו, שהגמרא לא חיפשה פסוקים. היא הבינה את זה בסברה. היא הבינה בהיגיון שמציאת זיווג ומציאת שידוך וקריאת ים סוף זה אותו דבר. היא רק מצאה פסוקים להסתמך עליהם, אבל היא לא למדה את זה מהפסוקים. היא למדה את זה מההיגיון. יש איזשהו סוד פשוט. וכל מה שנאמר היום יהיה הכי פשוט שבעולם, והכי כנה שבעולם. כשאתה הרי גם לומד את החיים ומכיר את החיים, ואתה חושב מה קרה בקריאת הים, וחושב מה עובר על אדם שצריך להקים בית, אתה מבין שזה בדיוק אותו דבר. ולכן אין מה לשאול איך הגמרא למדה את זה מפסוקים. הפסוקים זה רק אסמכתה. היא רצתה לבסס משהו שהיה מונח אצל חז"ל, מהיכרותם עם החיים, מהיכרותם עם בני האדם, מהילדים שהם חיתנו, מהילדים שהם ראו, מהבעיות בשידוכים שהם ראו אצל אחרים. הם הבינו שזה בדיוק אותו דבר. מה שנצרח שם, נצרח בכל הקמת בית. נקרא את המהרש"ל, לא ידענו, מה יישא מכלי? איך מחבר בנותן לחם לכל בשר לגוזר יבסוף לגזרים? והרי כמה פסוקים מפסיקים ביניהם. ואם זה באותו מזמור, אוקיי. עוד שאלה אחת מעניינת, שהציבור אמור לשאול אותה לבד. אנחנו הרי מאמינים שזיווגו של אדם נקבע עוד לפני שנברא. אנחנו מאמינים, כך אומרת הגמרא בסוטה, ונקרא את זה מבפנים, שהקדוש ברוך הוא בוחר בשביל האדם עוד לפני שירד לעולם את שלוש התחומים המרכזיים בחייו. אישה, עבודה ובית. כך הגמרא אומרת ששלושה דברים נקבעו עוד לפני שירדנו לפה. כשהקדוש ברוך הוא הנדס את הנשמה, הוא כבר קבע מי יהיה החצי השני של הנשמה הזו, איפה הם יגורו ומה הם יעשו. זה חלק מהמזל שלנו. כשאנחנו אומרים שלאדם יש מזל או אין לו מזל, למה מתכוונים? מה תלוי במזל? המזל הזה זה עם מי הוא יתחתן, איפה הוא יגור, איפה הוא יעבוד. זה חלק מהתוכנה, מהמזל שירדנו איתו לעולם. כמובן, אצל ישראל אין מזל, המזל הוא לא סופי, אפשר לשנות אותו. אבל בוודאי שבבסיס, אנחנו רואים, יש אנשים שהולך להם קל, אנשים שהולך להם קשה. זאת אומרת שלכל אדם נקבע איזושהי תוכנית מראש. אתה רואה אנשים בלי כישרונות שהצליחו, אתה רואה אנשים עם כישרונות שלא הגיעו לשום מקום. אומרת הגמרא, במזלת תעלי המילתא, לכל אדם נקבע מראש מסלול החיים שלו. ואם ככה קשה שבעתיים, אז מה קשה לחבר בין אנשים? הרי הכל נקבע מראש, מה צריכים? לגרום לאיש לראות את האישה באיזשהו מקום, לעבור ברחוב, לעבור אחד ליד השני, או לגרום לאמהות לעבור אחת ליד השנייה, ונגמר הסיפור. אם הכל נקבע מראש, אז הקדוש ברוך הוא לא צריך להמציא כלום. הוא בסך הכל צריך לחבר את הסיר והמכסה. הסיר יצא מהמפעל, המכסה יצא מהמפעל, הכל בסדר. צריך לאחד ביניהם. שאלה עצומה. מעבר לכל השאלות ששאלנו לגופו של עניין, מה כל כך קשה? בכלל, הרי שידוך ופרנסה, זיווג ופרנסה, זה אחד מהדברים שנקבעו עבורנו מראש. איך אנחנו יודעים, סיפרנו פה פעם, לא איך אנחנו יודעים, זה כתוב בחז"ל, אבל רק בשביל הפרפרת, סיפרנו פה פעם סיפור מופלא, שמובא במבוא לתנחומה, על שלמה המלך. ששלמה המלך רצה פעם, התעניין, הייתה לו בת מוצלחת מאוד, בת של שלמה המלך, והוא התעניין לדעת מי השידוך שלה. עם מי אמורה להתחתן? חקר בכוכבים, חקר אצל האנשים שיודעים, מי אמור להיות השידוך שלה? ספרת הגמרא שאמרו לו, שזה הולך להיות בחור עני, בור ועם הארץ, שלא הצליח לו כלום בחיים, הוא הולך להיות החתן של שלמה המלך. לא יכול להיות. אני, מלך ישראל, הבן של דוד, שלמה, זה מה שאני הולך להביא, זה יהיה המחותן שלי. בושות וחרפות. אמר, אני ארחיק אותה ממקום יישוב, נראה מה יהיה. אם אני יכול לשנות את המזל, המזל לא ימצא אותה. הוא לא, המלאך גבריאל, השטחן, לא יודע איפה היא, לא ימצא אותה. הקדוש ברוך הוא יעזור, הלך להרחיק אותה. שם אותה על גג איזשהו מגדל מרוחק, סגר את המגדל למטה עם שומרים, אף אחד לא יכול להגיע, אף אחד לא יכול להגיע לשם, ואמר, נראה מה יהיו חלומותיו. אומרת הגמרא, אותו בחור אני ואביון מסכן, חוזר הביתה באמצע החורף כמו עכשיו. אין לו מה לאכול, ובבית קר, אין לו איפה לישון בבית, הוא לא יכול, איפה שמנסה למצוא איזושהי שמיכה, רועד מכו. חיפש משהו להתחמם, היה כל כך עני, לא היה לו אפשרויות להתפנק. שכבה בחוץ איזו נבלה של איזשהו בעל חיים, והוא נכנס בין הצלעות שלה לתוך אותה נבלה להתחמם. כל כך סבל, נכנס לתוך אותה נבלה, לתוך העצמות להתחמם. עבר שם נשר, ראה את הנבלה הזו, הרים אותם עם המקור, ביחד עם הבחור. והנשר אף ואף ואף דואה ביחד עם הנבלה הזו, ועד שכנראה היה לו כבד לסחוב אותם, אז זרק אותם, ראה את המגדל מרחוק, זרק את הנבלה בפנים עם הבחור. נו, עיר השמש התחמם, הבחור יוצא מהנבלה הזו, מתחיל להסתובב על הגג. בצהריים הבחורה יוצאת. כמה יכולה להיות סגורה בתוך המגדל? הגג הזה, זה היה הפטיו שלה, זה היה המקום שהיא צפתה ממנו על העולם. יוצאת, רואה את בחור, רואה בחור. הכניסה אותו לחדר, הלבישה אותו, סחה אותו, ראתה שהוא בחור יפה תואר. רק מסכן. אלא שהעניות מנבלתן. אבל שרגע אחד אתה פושט אותו מהעניות. אתה רואה בחור יפה תואר. אחרי תקופה שלמה המלך מתעניין מה קורה עם הבת שלו. אומרת, ברוך השם, התארגנה. מצא מישהו. את מי מצא? הולך חוקר. מתברר שזה אותו בחור שתוכנן לה מראש. זאת אומרת, רוצה המדרש לספר, זיווג תוכנן משמיים. עזוב, תברח מפה, תברח משם. זה תוכנית שהקדוש ברוך הוא קבע. אז מה נותר לו בסך הכל? הוא כבר עשה את העבודה עוד לפני שנולדנו. אם זה קשה, זה צריך קשה אז. אבל עכשיו מה קשה? בסך הכל צריכים לגרום לשתי האמהות, להיפגש בין מנחה לערבית, לי יש בן, לך יש בית, הכל בסדר. אז מה הסיפור? מספרים הרי על יהודי שעולה ברכבת בגרמניה, ואין לו שעון. אז הוא נכנס לאחד התאים, הוא רואה יהודי יושב מולו על הקרון, יושב מולו על הספסל, שואל אותו, תגיד לי מה השעה? הוא לא עונה לו. מה השעה? לא עונה לו. למה אתה לא עונה לי? מה קרה? אומר לו, תשמע, אני מכיר אותך. אני אגיד לך מה השעה, ואתה תשאל מאיפה אני. אספר לך מאיפה אני, ואת תשאל מה אני עושה, ואת תשאל כמה ילדים יש לי, ואז תציע לי שידוך עם הבת שלך, לא רוצה להשתדך עם מי שאין לו שעון. אז השאלה היא פשוטה כמו שנראה, ואת השאלה הזו הגמרא עצמה שואלת, בואו נמשיך במובאה מספר 2. איך שהגמרא אומרת, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, אומרת הגמרא למה? הלא הכל מכתוב, הכל כתוב מראש, אז מה כל כך קשה? קריאת ים סוף זה חידוש, אבל זיווג, כשאדם יורד, הוא כבר יורד עם החצי השני, ורק צריכים להפגיש ביניהם. והאמר רב יהודה, שואלת הגמרא במובאה מספר 2, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלונית לפלוני. אז באמת כאן הגמרא עונה תירוץ ככה שמאוד מצמצם את כל מה שדיברנו עד עכשיו, אבל צריך להגיד את זה כי זה חלק מעניין. הגמרא אומרת, הא בזיווג ראשון, הא בזיווג שני. זה שנקבע לאדם מלמעלה, זה רק בזיווג ראשון. זיווג שני זה לפי מעשיו של אדם. אם קרה מה שקרה ואדם צריך להגיע לזיווג שני, זה באמת לא נקבע לו מלמעלה, זה לא הייתה לפי התוכנית. אלא מה? אבל בוא נחזור רגע לפה, אומרת הגמרא, הא בזיווג ראשון, הא בזיווג שני. מה שנקבע למעלה זה זיווג ראשון. זיווג שני לא נקבע למעלה, אלא לפי מה נעשה החיבור, באמת לפי ההתאמה בין אנשים. פה הקדוש ברוך הוא צריך להתאים, זה כבר לא תוכנן, אז הוא צריך להתאים איש ואישה שמתאימים לפי המעשים, לפי האופי. אנחנו באמת רואים את זה, שבזיווג ראשון יכול להיות אנשים שהם בכלל לא דומים אחד לשני. אבל קורה מה שקורה, הם מחליטים להשקיע בבית והם חיים ביחד 60 שנה. בזיווג שני, בהרבה מאוד מקרים יש יותר התאמה, כי אנשים כבר באים בצורה בוגרת, יודעים מה לחפש, באים מבחירה, חושבים קודם, ובוחרים אחד שמתאים לשני, שיש לנו אותם שאיפות, אותם תחומי עניין, אותה התייחסות לחיים. אז אומרת הגמרא, מה קשה לפני הקדוש ברוך הוא זיווג שני? זיווג ראשון לא קשה לו. למה? כי זה כבר נכתב מלמעלה. כשהוא בנה חצי אחד, עשה גם את החצי השני. הזיווג השני שזה לפי מעשיו של אדם, למצוא אנשים שבאמת מתאימים ובאמת ירצו להתחתן עם כל מה שהם עברו בזיווג הראשון, זה, על זה נאמר קשה, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז זה מצמצם את השאלה באמת. לפי הגמרא הזו, אבל כמובן, למה לא נסתפק בזה? כי קודם קראנו את רבי שמעון בן חלפתא שהוא אמר את זה על שידוך רגיל. הוא אמר כל שידוך, לכן לפחות לפי המדרש רבה שקראנו קודם, כל שידוך הוא קשה. גם השידוך שתוכנן מראש, גם הוא קשה. ונראה לי שככה גם מקובל מבני אדם. שכשאומרים קשה לזו גם, אומרים את זה על כל שידוך. לא רק על השידוך השני, אלא גם על השידוך הראשון, שיהיה לכולנו לאריכות ימים לנצח. אז אם כן, השאלה היא פשוטה, אנחנו חוזרים לתחילת העניין. למה קשה לחבר בין אנשים, אם הכל תוכנן מראש? ואנחנו נראה שאין שום קשר, הכל תוכנן מראש, ועדיין נגרום לאנשים להגיד כן, זה קשה מאוד, ולגרום לאנשים לחיות ביחד, ואולי זה גם מסביר את השאלה שלך, אם הכל תוכנן מראש, למה אנשים עדיין נפרדים? כי עדיין לאדם יש בחירה, ועל זה אנחנו רוצים לדבר. איפה הבחירה של האדם? האם להצליח במה שהקדוש ברוך הוא תכנן? בואו נגיד באמת שתי נקודות נפלאות, מיוחדות במינם, פשוטות וכנות. מה הקשר בין שידוך לקריאת ים סוף? למה שידוך קשה? למה קריאת ים סוף היה קשה? הקושי בקריאת ים סוף היה לגרום להם להשתחרר מהחלומות. היה לגרום להם להיות גמישים ומאמינים בקדוש ברוך הוא. מה שהיה קשה לקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף, לא לקרוא את הים, הוא עושה את זה בשנייה. הוא יצר את הים, הוא יכול לקרוא אותו. לקדוש ברוך הוא היה קשה לגרום להם לקפוץ למים. זה קשה גם לקדוש ברוך הוא. למה? כי הם באו עם תוכניות אחרות. זה האתגר הגדול בשידוך, פרנסה וקריאת ים סוף. שכל אחד בא עם תוכניות, והם הרבה מאוד פעמים לא תואמות את התוכניות של הקדוש ברוך הוא. מה קרה בקריאת ים סוף? המדרש אומר דבר מופלא ונקרא את זה מבפנים. קודם כל, את כל הרעיון הזה שאני אומר עכשיו, זה היה בנו של היהודי הקדוש מפשיסחה, רב שמחה בונם, הוא היה הרבה של האדמור מקוצק, בעצם ראשית אדמורי גור, הרבה של האדמור מקוצק, בנו של היהודי הקדוש מפשיסחה, נקרא את זה מבפנים, אומר נקודה נפלאה. ואני מרחיב את זה לפי שיחה של הרבי שנקרא מאוד בסוף העניין. מה שקרה בקריאת ים סוף הוא שהם היו צריכים להיות גמישים ולהשתחרר מהחלומות, להשתחרר ממה שהם תכננו קודם. כשהם עמדו על הים ומתחיל הלחץ פרו מאחורה והים מקדימה וצריכים להחליט מה לעשות, אומר המדרש שהם נחלקו לארבע כיתות. נחלקו לארבע קבוצות, אגב גם היום אומרים שאת הכנסת צריכים לחלק לארבע, שום דבר לא השתנה, אותו דבר, הם נחלקו לארבע קבוצות מה לעשות עכשיו. היו את אלה שאמרו את התבוסתנים. יאללה, נחזור למצרים. אין לי כוח למלחמות, חלשים. אין, הוא הולך להרוג אותנו. מה נעשה? עדיף לפחות לחזור למצרים, נחזור לאיפה שהיינו. היו את אלה שאמרו, אנשי הכבוד, הפרפקציוניסטים. אלה גיבורי מצדה, לקפוץ לים. הכבוד יותר חשוב מכל דבר אחר. אנחנו נקפוץ לים, אנחנו לא חוזרים למצרים. לא נחזור להיות עבדים, אנחנו קופצים לים. היו עוד שתי כיתות שדיברו על אפשרות אחרת. אחת אמרו, מלחמה. אנחנו הכבוד שלנו עד הסוף. יש סיכוי, אין סיכוי, מה אנחנו מולו? אנחנו נלך למלחמה. והיו את אלה, הדתיים, להתפלל. מה המלחמה? עכשיו, זה לא בידיים שלנו. להתפלל. כל אחד בא לחיים עם גישה. יש את זה שמתפלל, יש את זה שלוחם, יש את זה שמתייאש, קופץ לים. גם כשהם עמדו על הים, כל אחד בא עם גישה. ופה היה הקושי לפני הקדוש ברוך הוא, לגרום לעשות משהו שאף אחד לא תכנן. פשוט ללכת הלאה לכיוון הר סיני. לא לקפוץ לים כדי להתאבד מתוך ייאוש, אלא פשוט לתת את המטה על היד, לפתוח את הים ולהתקדם הלאה להר סיני. זאת הבעיה של הקדוש ברוך הוא בשידוך ופרנסה. הוא מזמן לנו את השידוך, אבל אנחנו לא לוקחים אותו. כי בנינו לעצמנו תיאוריה איך היא צריכה להיראות, ומה צריך להיות חשוב בה, ועל מה לא לוותר. ומזה קשה לו מאוד לשחרר אותנו. זה לא בידיים שלו. העובדה הזאת, הוא עושה הכל. הוא מפגיש בין איש לאשתו, בין שטחן למשודחתו, בין שתי אמהות, הוא עושה את כל מה שהוא יכול. אבל אנחנו דוחים את זה, כי זה לא מה שתכננו. מספרים שפעם שטחן שאל בחור, הוא לא מתחתן, מה אתה רוצה, מה חסר לך, מה חשוב בעיניך? אומר הבחור, אני לא הרבה, מה אני מבקש? שהיא תהיה חכמה, שהיא תהיה טובה, ממשפחה עשירה, עירת שמיים, ממידות טובות. אומר לו החתן בחייך, אם זה אני עושה, אומר לו השטחן, בחייך אם זה אני עושה שישה שידוכים. או עם כמה נשים אתה רוצה להתחתן? זה הקושי הגדול. הקושי הגדול הוא לגרום לאדם להיות גמיש. ובמקום להתעקש, להבין שאם ההשגחה העליונה שמה לי פה משהו, צריך להתבונן בזה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וזה הוא אומר בקריאת ים סוף, תבינו, אני מדבר אליכם דרך ההזדמנויות. אם יהודי רוצה לדעת בחיים, מה הוא צריך לעשות עכשיו? תראה לאן הבאתי אותך. לעת כזאת הגעת למלכות. בשביל מה שמתי אותך על ים סוף? שתחזור למצרים? שתנהל מלחמה נגד מצרים? שתתפלל? הבאתי אותך לפה כדי שתתפלל? הבאתי אותך לפה כדי שתתקדם להר סיני? אז תתקדם! אם מישהו צריך לקפוץ לים ולפתוח את המים, אז תקפוץ למים. אבל מה שאומר הקדוש ברוך הוא לבני אדם, אני נושא בשבילכם הכל. מה שאתם צריכים זה לזרום איתי. לקפוץ למים שלי, להסתכל את ההזדמנויות שאני נותן. הציעו לך הצעה. וזה נראה טוב. רק אתה פוחד. כי היא מתאימה רק ב-90% למפה שכתבת בגיל 25, איך היא תיראה? ומה יהיה בה? וכמה כסף יהיה לאבא שלה? אומר לה, הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני לא יכול להגשים לך את כל החלומות. אני רוצה שתזרום איתי, לא שאני אזרום איתך. ולכן הקושי הגדול לחתן אדם, איפה ההשוואה מקריאת ים סוף? לגרום לאדם לעשות לא את מה שהוא תכנן. לגרום לאדם להיות גמיש, ובמקום להתעקש, להתגמש, לזרום עם התוכנית שהקדוש ברוך הוא תכנן לו. ואותו דבר זה גם מציאת פרנסה. בא הקדוש ברוך הוא נותן לאדם פרנסה, הוא לא לוקח אותה. כי זה לא בדיוק התחום שבו הוא חשב שהוא יעבוד, וזה לא בדיוק הסכום שהוא חשב שהוא ירוויח. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אתה רוצה לזרום אותי, רוצה ללחום בי? אני יוצר שידוכים, אני מחבר בין אנשים. אלא מה, אתה צריך קצת להשתחרר, אז תשתחרר. ולמה חשוב להשתחרר? אז בוא נגיד, מעבר לעניין הזה, שיהודי צריך להקשיב להזדמנויות שהוא מקבל, ולהבין שהדרך של הקדוש ברוך הוא לדבר איתנו, היא המציאות. היא הדברים שתופסים אותנו, שפוגשים אותנו, זאת הדרך של הקדוש ברוך הוא לדבר איתנו. הוא כבר לא זורק מן מהשמיים. במקום זה הוא שולח אנשים. זה ייתן עצה טובה, פה מחפשים עבודה. לאי יש בת, לאו יש בן. זה הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. דרך צורות אקראיות של טבע. ככה הוא מחבר את העולם. ראיתי פעם דבר כל כך יפה ועצום. אליעזר, כשהוא עומד שם על באר המים ומחפש את הנערה, והוא מסכן, הוא נשלח לפה, בלי תעודת זהות שלה, בלי תמונה, בלי כלום. הוא צריך עכשיו למצוא נערה אחת בתוך אלפי נערות בחרן, מה יעשה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הקרנה לפני את הנערה. תדאג שהיא תבוא, תדאג שהיא תצא מהבית, והיא בדיוק יוצאת, והוא עושה סימנים לזהות אותה. שאלה עצומה. למה הוא אומר, הקרנה לפניי? מה זה הקרה? הקרה, כאילו בדרך מקרה תביא אותה, תדאג שהיא תבוא לפה. הוא הרי ביקש נס, הוא לא ביקש מקרה. הוא ביקש נס שהיא עכשיו תצא מהבית, תחליט לצאת מהבית עם קדה, והיא בדיוק שתף פעולה עם התנאי שהוא מתנה, שהיא תאמר שתה וגם נגמלי חשקה. מה פתאום אומר הקרה? אומר, רבני שלום, תוריד אותה מהשמיים לפניי. כי אליעזר ידע שככה נוצרים שידוכים. בנס שנראה כמו מקרה. זאת הדרך שבה הקדוש ברוך הוא עובד. הוא יוצר ניסים, אבל עוטף אותם בדרך מקרה. במקרה הוא בא, והיא באה, והם נפגשו, והסתדרו, והכל הולך בסדר. הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מחולל ניסים, היא כבר לא אימן שיורד מהשמיים, אלא הם המון מקרים שמסתדרים ביחד. ומי אומר את זה בצורה הכי חזקה, והקדשנו לזה בשנה שעברה את כל השיעור? מרדכי אומר את זה לאסתר. כל הסיפור של מגילת אסתר זה מה? זה ניסים שנראים כמו מקרים. זה ניסים שמתלבשים בדרך הטבע, במקרה אחשוורוש שם, במקרה ואשתי מסתלקת, במקרה פוגשים את אסתר, במקרה מרדכי שומע את נקטן בתרש, במקרה המלך לא מצליח להירדם לילה לפני הלילה הגדול, וכל המקרים מתחברים, ואחות לנו בבית המלך, ואסתר עושה את העבודה ומשפיעה על בעלה. עכשיו אנחנו נבין, שמה במרכז המגילה אמר פעם הרבי נקודה כל כך מרגשת. בשיא מגילת אסתר יש פיצוץ בין מרדכי לאסתר. היא לא רוצה ללכת. היא לא רוצה ללכת למלך, היא פוחדת. היא מאוד פוחדת, היא צודקת. היא פוחדת גשמית ופוחדת רוחנית. איך אמר פעם מישהו, אם אסתר הייתה שואלת רב, אם מותר לה ללכת, איזה רב היה מתיר לה? קודם כל מסוכן לה. אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. המלך הזה משוגע. זה לא מלך נורמלי. את אשתו הראשונה הוא הרג מתוך שכרות, בלי לחשוב פעמיים בכלל. זה מלך משוגע, זה לא מלך שמאיים. זה מלך מטורף. היא לא יכולה להיכנס אליו מעצמה. הכניסה לחדר המלך היא רק עם אינטרקום מבפנים. הוא צריך לקרוא לה. 30 יום הוא לא קרא לה. זאת אומרת שהיא לא בראש שלו. הוא לא אוהב אותה. אז מה היא תיכנס אליו עכשיו? היא מפרה את הכללים. היא כבר מכשילה את השליחות עוד לפני שהיא התחילה. מעבר לכך, כמו שהיא רומזת, ואת זה היא לא אומרת, אבל את זה כל אחד מבין, אני יכולה ללכת אליו מרצון? עד עכשיו זה היה באונס, הוא גוי. אז עד עכשיו זה היה מאונס, הוא הכריח אותי. אבל עכשיו אני פעם ראשונה הולכת מרצון. אני יודעת מה יהיה? אני יודעת מה הוא ידרוש? היא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. אני בכל מקרה את התארה שלי כבר אעבד. אני בכל מקרה כבר לא אוכל לחזור למרדכי, כמו כל עריכות הגמרא במסכת מגילה. היא לא רוצה ללכת פיזית ורוחנית, אסור לה ללכת. מה עונה למרדכי? פותח עליה פה. איזה משפטים קשים הוא אומר עליה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. והפסוקים האלה נוראים. היא פותחת את הלב הפצוע שלה. היא אומרת, אני חיה עם משוגע. אני חיה עם בן אדם מטורף, עם בעל בלי גבולות, מסוכן לי ללכת אליו. מה אתה פותח על הרפא? אל תדמי, אנחנו נסתדר, ואת ובית אביך תובדו. היא לא מתחמקת, היא אומרת דברי טעם. ומי יודע אם לעת כזאת? ועוד שאל הרבי. העיקר הכי קשה זה הסוף. ומי יודע אם לעת כזאת? מה זה מי יודע? אם אתה לא יודע, איך היא תדע? אתה צריך להגיד לה בתוקף, אני יודע שלעת כזאת הגעת למלכות. אתה נשיא הדור, אתה משה רבינו. מרדכי בדורו כמשה בדורו. ומי יודע? נו, אם אתה לא יודע, איך היא תדע? ככה אתה רוצה להניע אותה לפעולה עם הספקנות שלך עצמך. אמר הרבי רעיון בלתי נתפס. כל החיים נמצאים בתוך הרעיון הזה. בשיחת פורים תשכ"ב, יש את זה בעברית, ברשת, כל אחד יכול לחפש פורים תשכ"ב, למצוא התוועדות מהרבי מלובביץ'. הוא אמר דבר שהוא בלתי נתפס. מרדכי אומר לאסתר, מי יודע? מי יכול לענות לך על השאלות שלך? אף אחד. את שואלת למה אני, ולמה אני צריכה להסתכן, ולמה נגזר עליי לחיות עם משוגע, ולמה נגזר עליי לחיות עם גוי, ולמה אני צריכה ללכת אליו מרצון? מי יודע? אף אחד לא יודע לענות לך. אבל לעת כזאת הגעת למלכות. תסתכלי על ההזדמנויות. חיפשו 4 שנים מלכה בכל העולם. ובסוף את מי לקחו? את האחיינית של מנהיג הדוסים. לא מצאו שום אישה יפה בכל העולם, כולו. חיפשו במערב ובמזרח סוג כזה וסוג כזה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו. לא חיפשו מתחת לפנס. חיפשו בכל המקומות האלה, בכל הלכלוך והזבל הזה, בכל העולם חיפשו. בסוף את מי לקחו אותך? וקורה צרה. אז מה את אומרת, אני לא אלך אליו? את לא מבינה שבאת לפה בשביל הרגע הזה? תסתכלי על ההזדמנויות, ותביני שהקדוש ברוך הוא מדבר אלייך דרכם. זה אומר לנו הקדוש ברוך הוא, קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. קשה לי לשכנע אנשים שיזרמו איתי. שיקשיבו למה שאני שם להם על השולחן ויאספו את זה. במקום זה הם תקועים עם החלומות. אבל היא לא מספיק גבוהה. אין לאבא שלה מספיק כסף כמו שחלמתי. היא לא בדיוק הבן אדם שחיפשתי. אז זה לא מה שחיפשת, אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא חיפש בשבילך. אז קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. קשה לגרום לי לאנשים לצאת מהתוכניות המוקדמות שלהם. בקריאת ים סוף הם התעקשו. זה אמר נלך למלחמה, זה אמר נחזור למצרים. אף אחד לא אמר, כמו נחשון בין המנדב. הוא הביא אותנו לפה בשביל להגיע למתן תורה, אז ממשיכים. יש ים, אין ים, ממשיכים. נרד, נפתח הים. מישהו עשה מסירות נפש, נפתח הים. אם כן, זה פירוש ראשון, נקרא את זה פה מבנו של היהודי הקדוש מפשיסחה, שאומר כזה רעיון מיוחד. מה הרעיון של החיבור בין קריאת ים סוף לבין זיווג המוכנות הזאת לזרום עם הקדוש ברוך הוא? להפסיק להתעקש וללכת בדרך שהוא הנחה, בדרך שהוא נתן. היה פעם חסיד, שנייה, בוא נקרא את זה רגע מבפנים, במחילתא דרשב"י בשלח מובא מספר 3, ב4 כיתות עמדו ישראל על הים. אחת אומרת ניפול לים, אחת אומרת נחזור למצרים, אחת אומרת נעשה מלחמה, אחת אומרת נצווח כנגדן. זו שאמרה ניפול לים, אמר להם התייצבו וראו את ישועת השם. כולם טעו, אף אחד לא כיוון למחשבתו של הקדוש ברוך הוא. זו שאמרה נחזור למצרים, אמר לא תוסיפו לראותם. זו שאמרה נעשה מלחמה, אמר השם ילחם לכם. וזו שאמרה נצבח כנגדן, אמר להם אתם תחרישון. אומר, כתוב בספר ישמח ישראל, שבת חול המועד פסח, עוד קוף למתחת. משמי דה הרב הקדוש רבי שמחה בוני מפשיסך. אצל הים לא עלה על דעת אחד מישראל, אשר יקרא להם הקדוש ברוך הוא הים ויעברו בתוכו בחרבה. רק לכל אחד מישראל היה אופן אחר לישוע. והשם הושיעם בישועה כזאת, אשר לא עלה על ליבם כלל. כן הוא בעניין הפרנסה, והוא אומר, אותו דבר זה פרנסה. הקדוש ברוך הוא מוצא ליהודי פרנסה, אבל הוא לא רוצה. כי זה לא מה שהוא למד, וזה לא מה שהוא תכנן, וזה לא מה שהוא הרוויח. אבל אני נותן לך הזדמנות, ובא אדם מבקש ממך להיכנס לעבודה. קפוץ למים! התכונה הזו לקפוץ למים, אומר הקדוש ברוך הוא, זה קשה לי. קשה לי לגרום לאנשים לקפוץ למים שאני פותח לפניהם. וכן הוא בעניין הפרנסה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לאיש מהאופן אשר לא על ליבו מעולם. ומצאתי איגרת שהרבי אומר את זה בשורה אחת. איגרות קודש של הרבי חלק ח' עמוד ר' ע' ו'. אומרו קשה לזווגם כקריאת ים סוף. ובאיזה אופן יקרא הים? דווקא על ידי קפיצת איש לתוך הים בלי חשבונות יתורים. גם לזיווג צריכים הרבה פעמים לקפוץ למים. אתה לא שלם עם עצמך ואתה לא יודע מה יהיה. צריך קצת אמונה. אני באמת רוצה להוסיף על זה שני משפטים. פשוט שלא רק נסתכל על זה באמונה, אלא גם בהיגיון. ואנחנו כולנו כבר עם קצת ניסיון בחיים, ואנחנו יודעים את זה. האמת היא שההתעקשות הזאת על פרטים לפני שידוך, לפני זיווג, היא פשוט מטופשת. זה לא רק סותר לאמונה, אלא זה פשוט מטופש. למה? משתי סיבות. קודם כל, שום רווק לא יודע מה חשוב לחיים האמיתיים. אין שום קשר בין מה שרווק חולם למה שהוא יקבל במציאות. החיים הם לא טיול, והם לא לשבת כל יום ליד השקיעה ולחלום. זה מאוד מאוד חשוב, אבל אלו לא החיים. החיים בסוף זה מישהו שיוותר, ומישהו שיהיה אמפתי, ומישהו שיקשיב, ומישהו, כמו שנאמר עכשיו, שיהיה מוכן קצת לצאת מהרגילות שלו, לטובת אדם אחר, מישהו שיכיר במציאותו של זולת. את זה אף אחד לא מחפש. מחפשים דברים כאלה חיצוניים, בית והורים וכסף ויופי ודברים וכישרונות ותואר ודוקטורים. הלו אח שלי, מה זה עוזר בחיים האמיתיים? כשצריכים להחליט מי יישאר עם תינוק בלילה מסוית, שכל אחד נופל מהכוחות. אלה החיים האמיתיים. אנחנו בכלל לא יודעים מה לחפש. זה כמו אדם שיבוא לקנות בית ויבדוק את הצבע הטיח בחוץ. בחייך, את זה אפשר להחליף ברגע. אבל לבדוק צנרת, לבדוק חשמל, לבדוק מה יש מתחת, את זה צריך חשוב. איזה חינוך, איזה חזון, איזה ערכים, מאיזה מידות, איזה בית של ויתור הראתה. זה הדברים שצריכים לבדוק. את זה מי אף אחד לא מחפש, זה לא נוצץ, זה לא מעניין אף אחד. אז הסיבה הראשונה לא להתעקש היא כי אין לשום רווק מושג על מה נניח את הדגש, כי הוא לא חי, הוא עוד לא חווה את החיים. והדבר השני, וזאת נקודה מאוד חשובה, וזה מביא אותנו לנקודה הבאה, כי האמת היא שאת רוב הבעיות, באמת רוב האנשים יכולים לחיות עם רוב בני האדם, אם הם מוכנים להכיר במציאות של הזולת. ולכן גם אם לא קיבלנו בדיוק מה שרצינו, אפשר לחפות על זה עם ויתור, אפשר לחפות על זה עם הקשבה, אפשר לחפות על זה עם נתינה, אפשר לחפות על זה עם מחלה. אלו באמת הכוחות שיוצרים בית, התכונות שיוצרות בית. אז גם אם היא לא בדיוק, בדיוק בגובה שחלמנו, זה לא מה שקובע לחיים האמתיים. על כל דבר כזה אפשר לחפות, עם שיתוף, עם נתינה, עם שימת לב אחד לזולת. אלה היסודות, כמו שהרבי היה מאחל, בניין עדי עד. מה זה בניין עדי עד? בניין עומד על יסודות. בניין לנצח עומד על יסודות חזקים. צריכים לבחון את היסודות, לא לבחון את הטיח. לא לבחון את הצבע של הבית מבחוץ, לבחון את הבסיס האמיתי שעליו עומדים החיים, הבסיס האמיתי שעליו עומדים בני האדם. אז זאת נקודה ראשונה. נקודה ראשונה הבאנו נקודה מבית פשיסחה. מה קשה בשידוך? לגרום לאנשים לקפוץ למים. להיות גמישים, להשתחרר מהתוכניות וללכת הלאה. מפה אני רוצה ללכת יותר לעומק. ולומר היום כביר שכל החיים, אני מרגיש אותו, אלו החיים, אלו החיים שלי, אלו החיים של כולנו. אלו החיים של כל אדם שאני מדבר איתו. אבל חיפשתי לזה מקור, ומצאתי את זה הכי חזק במהר"ל מפראג, שהוא אומר דבר מדהים. ובשביל הנקודה הזו כדאי לומר את כל השיעור ושנה שלמה של שיעורים. בשביל הנקודה הזו, הלוואי, כמו שאמרתי בתחילת שיעור, אני שואל את עצמי, איזו עצה, איזה סוד, איזה טקסט אני אתן לילד שלי לפני שהוא יתחתן? אני בטוח שאני אתן לו את הטקסט הזה. אומר המהר"ל רעיון כביר, אתה יודע מה היה קשה בקריאת ים סוף? לגרום לים לשנות את הטבע שלו. לגרום לים להיות אמפתי. להבין שיש פה אנשים בצרה שצריכים לעבור את המים והים מפריע להם וצריכים לגרום לים להפוך להיות יבשה. אומר הקדוש ברוך הוא, הדבר הכי קשה לי זה לגרום לאנשים לשנות את הרגילות שלהם, לשנות את הטבע. לכל אדם יש מבנה, הדרך שבה הוא מגיב, הדרך שבה הוא מתמודד, הדרך שבה הוא סובל, הדרך שבה הוא שמח. לפעמים צריכים לשנות קצת את המבנה שלך, כי עומד פה עוד אדם ולא מתאים לו צורת התגובה שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, הקושי האמיתי בקריאת ים סוף היה לגרום לים להיות יבשה. לגרום לים לשים לב שיש פה מישהו אחר שצריך טובה ממנו. ובשביל הטובה הזאת, אתה צריך לשתוק, אתה צריך לוותר, צריך לקום יותר מוקדם, צריך לומר משהו שאתה לא מתכוון אליו, רק בשביל לעשות השני נוח. זה הקושי האמיתי של החיים, וזה גם הקושי של שידוך. זה גם בעיקר לא כל כך של שידוך, אלא של החיים המשותפים. מה הדבר הכי קשה בחיים משותפים? להכיר במציאותו של זולת. פשוט להיות שם בשבילו. כי בחיים שלנו הרבה מאוד פעמים, זה לא הולך בדיוק כמו שתכננו. יש כל מיני לחצים, יש כל מיני בעיות, יש כל מיני צריכים להסתדר, ומישהו צריך לוותר. והקושי האמיתי זה לגרום לבן אדם לוותר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה אותו קושי כמו קריאת ים סוף. כמו שהיה קשה לי לגרום לים להיות יבשה, כך קשה לי לגרום לכל אדם להיות קצת קצת יותר מתחשב, יותר אמפתי, יותר מכיל, יותר שם לב למי שעומד מולו. זה הקושי האמיתי, ולכן אני חושב שהם צריכים באמת לסכם את זה. אהבה, ככה אני חושב, זה משפט שאני המצאתי, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל ככה אני חושב לפחות. אהבה זה לתת לזולת את מה שהוא רוצה לקבל. זה הקושי הגדול בחיים. כל אחד רוצה לתת את מה שהוא אוהב לתת. אף אחד לא מוכן לתת את מה שהזולת רוצה לקבל. לצאת קצת מהמקום שלך, מהמקום שבו אתה עומד, ולהקריב. פשוט להקריב. יש פה בן אדם שהתחייבת לתת בשבילו את החיים. מה זה לתת בשבילו את החיים? לקנות לו אייפון? אהבה לא לכסף. אם היא עולה כסף, היא לא אהבה. באמת, זה לתת לו זמן, לתת לו הקשבה, לתת לו ויתור, לעשות בשבילו, לעשות מעבר לרגילות שלך. זה הסיפור האמיתי של החיים. לכן קשה זיווגם כקריאת ים סוף, כי קשה לשנות טבע. ואני חושב שלא מחנכים אותנו לחיים, לא אמרו לנו שכשנכנסנו לבית אחד, הפירוש הוא שנצטרך כל הזמן לחשוב מה נוח לזולת, מה טוב לזולת. אם צריך לשתוק, אם צריך לדבר, אם צריך לקום, אם צריך לישון. אבל העיקר זה להכיר שלא התחתנתי עם עצמי, ולא התחתנתי עם חברותה שלי, התחתנתי עם מישהו אחר, והמישהו הזה הוא שונה ממני, ויש לו זכויות, ויש לו צרכים, ויש לו חובות, ויש לי חובות כלפיו. היכולת הזאת להתאפק, היכולת הזאת להכיל, היכולת הזאת להכיר בקיומו של זולת, אומר הקדוש ברוך הוא, זה הקושי, מאז ועד היום, וגם אני, וזה מתרץ את השאלה שלך דוד, למה אם זיווג ראשון נקבע משמיים זה לא מצליח? כי הקדוש ברוך הוא עושה הכל, אבל הוא מבקש מבן אדם, אתה שים את היד שלך. יש אנשים כנראה שלא מוכנים לשים את היד הקטנה שלהם בשביל להשלים את מה שהקדוש ברוך הוא נתן. אני אומר גם כאן וורט מיוחד במינו, וורט ששווה מיליארד דולר. הזכרנו פה פעם, לפני הרבה שנים, וורט מיוחד במינו. הגמרא בסוף מסכת גיטין אומרת שהמגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. בני זוג שהחליטו להיפרד, על פי הלכה מותר, אנחנו לא קתולים, אפשר להיפרד, אבל המזבח בוכה. איך הגיעו יהודים למצב כזה? המזבח בוכה. והשאלה מפורסמת, מה אכפת למזבח? למה הוא בוכה? המזבח הוא לא בדיוק כלי בכיין. הוא לא בדיוק כלי רומנטי. מילא אם היית אומר מנורת הזהב, סמל השלום היא בוכה. מילא היית אומר ארון הברית עם הקרובים מעליו, פני איש ופני אישה חבוקים, בוכה, אני מבין. המזבח זה עובד זקה. הוא כל היום רואה דם, הוא כל היום רואה פרים שנשרפים עליו. זה הכלי הכי קשה בבית המקדש, הכי תקיף בבית המקדש. הוא בוכה מבני זוג שנפרדים, מה אכפת לו? שמעתי פעם וורט עצום. המזבח בוכה, כי המזבח יודע כמה אפשר להרוויח מהקרבה. המזבח יודע שהסיבה ששני אנשים נפרדים, כי לפחות אחד מהם לא היה מוכן להקריב. לפחות אחד מהם לא היה מוכן לשנות קצת, כמובן, זה לא גורף, אבל בחלק גדול מהמקרים, זה בגלל שלא חינכו אנשים, שצריכים קצת לוותר על עצמם בשביל הזולת, והמזבח בוכה. כי המזבח יודע כמה יכול יהודי להרוויח מהקרבה. עולה עליו קורבן של יהודי שרגע קודם היה רשע, תפילתו לא התקבלה למעלה, היה כעס בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל הקריב את הבהמה על המזבח, וריח ניחוח התפשט למעלה, והקדוש ברוך הוא הופך לקבל אותו כצדיק גמור. אומר המזבח, תבינו, אם אדם מוכן קצת לוותר על הנוחות שלו, הוא הופך מרשע לצדיק, הוא גם יכול להפוך את הבית שלו לשלם. אז זאת הנקודה, נקרא את זה מבפנים, אומר המהר"ל, מה היה הקושי בקריאת הים? לגרום לשנות טבע, לגרום לא ללכת לפי מה שתכננת, זה הדבר הקשה ביותר. אני פה רוצה לספר, יש שליח חשוב מאוד של חב"ד בארצות הברית, שקוראים לו הרב משה פלר. הרב משה פלר הוא שליח במיניסוטה, שליח שזכה שהרבי יספר עליו סיפורים יותר מפעם אחת, על הפלאות שהוא יצר. והוא סיפר, לפני כמה שנים היה איתו ראיון, והוא סיפר משהו מופלא שאף פעם הוא לא סיפר. הוא אומר שלפני שהוא יצא לשליחות, הרבי נתן לו עצה. תחשב, הוא יוצא בחור ישיבה, אין לו שום השכלה. שום ידע בענייני העולם, והוא באמת, הוא בחור פנימי, הוא בחור ישיבה אמיתי. והרבי שולח אותו למיניסוטה, אחת המדינות הליברליות בארצות הברית, מדינה שמאלית, מדינה שהוא לא מצא שם קהילה כמעט. איזה הדרכה הרבי ייתן, איזה הדרכה למנהיגות אתה נותן לבחור שאתה שולח זוג למדינה כמו מיניסוטה. הוא אומר, הרבי נתן לו עצה אחת. הרבי אמר לו ביידיש ובאנגלית מעורבבת, תהיו פלקסיבל. תהיו גמישים. זה העצה האחת שהרבי נתן לבחור שיצא לכבוש מדינה, להביא את אור היהדות לאחת המדינות הכי קשות באמריקה. תהיו פלקסיבל, תהיו גמישים. מה זה גמישים? לא חס ושלום בענייני תורה ומצוות, אלא בסגנון העבודה שלך. החלטת שאתה הולך בסגנון אחד, זה לא עבד, תנסה בסגנון אחר. אל תתעקש. אל תתעקש לצעוק, ואל תתעקש לבכות. אל תתעקש להתלונן, ואל תתעקש להיות תקיף. זה לא הלך, תנסה בדרך אחרת. זה לא הלך. תמיד תחשוב מה המקבל צריך ולא מה אתה רגיל לתת. מה האדם שמולך, מה מתאים לו לקבל, איזה סגנון מתאים לו לקבל, ועם זה תעבוד. ולא עם הסגנון שאתה רגיל לפעול בו, שאתה רגיל לתת בו. זה מה שאומר לנו המהר"ל, נקרא בבאר הגולה, הקטע האחרון מובא מספר 3. באר הגולה, באר הרביעי, עמוד פ"ג. בשביל שמזווג לכל אחד זיווג הראוי לו, ובמה שהוא אדם פרטי הוא שונה מהאדם האחר, הקדוש ברוך הוא מוצא לכל איש ולכל אישה את הזיווג שמתאים להם ספציפית, והרי כל אדם הוא שונה מאדם אחר. והשם יתברך מאחד ומקשר אותם. ודבר זה קשה כקריאת ים סוף. לחבר אפילו שני גברים ביחד זה קשה לחבר. כל שכן איש ואישה, שני מינים ששונים לחלוטין. הרי איש ואישה זה אנשים ש... הקדוש ברוך הוא יש לו חוש הומור, איך אני יודע? כי הוא הכניס איש ואישה לתוך בית אחד. אומרים שעל זוגיות אין בדיחות. הכל אמיתי, כל מה שמספר, הכל קרה במציאות. בדרך הטבע, כל מה שמעניין איש לא מעניין אישה. כל מה שמעניין אישה לא מעניין איש. זה שני מינים שונים לחלוטין. הקדוש ברוך הוא אומר, לכו תרוצו ביחד. לכו תחלמו ביחד. אנחנו שונים. אומר המהר"ל, כל איש ואישה שנכנסים לבית אחד, זה נס, זה קריאת ים סוף. כי קריאת הים היה מחלק ומפריד הים שהוא אחד, וראו להיות מחובר ביחד, והשם יתברך קרא אותו והפרידו. מה עשה השם בקריאת הים? שינה את הטבע. הים רגיל לזרום, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה תפסיק לזרום. ואילו חיבור איש ואישה, כך איש ואישה, ראוי שיהיו נפרדים כל אחד לבדו, והוא יתברך מחבר אותם להיות אחד. אם כן, אלו שתי הנקודות שעליהם דיברנו. קשה זיווגם וקשה מציאת פרנסה בקריאת ים סוף. כי בשביל למצוא זיווג, צריכים א', להאמין בהשגחה העליונה. להפסיק להתעקש ולהאמין שהקדוש ברוך הוא שולח הזדמנויות. ופשוט להסתכל, לראות אותם, ולהפסיק לדחות אותם בגלל שטויות. ובית צריך, כשאתה מקבל את ההזדמנות ונכנס לתוך הבית, אתה צריך באמת להיות מוכן להכיר בקיומו של זולת. הזכרנו פעם את הוורט המופלא ששלמה המלך אמר. שלמה המלך היה לו הרבה נשים, היה לו הרבה ניסיון. ואיך הוא סיכם את התובנות שלו בזוגיות? פעם הוא אמר, מצא אישה, מצא טוב. אישה, הטוב המושלם. פעם הוא אמר, מוצא אני, מר ממוות את האישה. אישה, המוות יותר טוב, פחות אתה מת פעם אחת. איך אדם אחד, שלא ידוע לנו שפיצול אישיות, החכם מכל האדם, שכתב את ספרי החוכמה בתנ״ך, יכול לומר שני משפטים כאלה סותרים. אישה, מאז המצאת הלחם הפרוס, לא היה טוב כזה. אישה, מר ממוות, השם ירחם, אני כבר לא רוצה אפילו היום הסוף ולהגיד דוגמאות בצחוק. המוות יותר טוב, איך אפשר להבין את זה? והתשובה היא, התשובה החסידית לפחות, שזה נמצא בתוך הפסוק. בפסוק הראשון כתוב, מצא אישה. זה אדם שיודע שיש מישהי בבית, מצא טוב. אתה יודע שיש מישהי, מצאת אותה. יש אדם שעומד פה. האדם הזה הוא לא כפיל שלך. הוא אדם עם זכויות, הוא אדם עם חובות, הוא אדם עם אישיות, הוא אדם עם אופי. מצא אישה, מצא טוב. השני זה מוצא אני, מר ממוות. הוא מוצא את עצמו. אין לו מושג עם מי הוא חי. הוא יודע שהוא אוהב לאכול, הוא אוהב לשתות, הוא אוהב את המיטה שלו, הוא אוהב את הסדרים שלו, ועם זה היא תצטרך להסתדר. אם אתה מוצא את עצמך, והיא מוצאת את עצמה, איפה תיפגשו? ברבנות? לא יהיה שום מפגש אף פעם. אומר שלמה המלך, מה אני למדתי על זוגיות? מצא אישה, מצא טוב. אם אתה תקלוט שיש פה עוד מישהי, ויש לה זכויות, ויש לה חובות, ותהיה מוכן ללכת לקראתה, זה יהיה טוב. אתה תלך לקראתה, היא תלך לקראתך. נסיים בנקודה אחרונה. בכל אופן, ניקח את העניין הזה גם באופן רוחני, לא רק להסתפק בין איש לאשתו, אלא גם בין יהודי לקדוש ברוך הוא, אנחנו גם איש ואישה. אומר הרבי נקודה נפלאה, כל מה שדיברנו, נכון גם בין יהודי לקדוש ברוך הוא. בואו נשים לב לדבר מעניין. עמדו 4 כיתות על הים. 4 כיתות, כמו שאמרנו, יש פה את כל טווח המפלגות בעם ישראל. אלה שאמרו, ניפול הים, אלה שאמרו, נחזור למצרים, אלה שאמרו מלחמה ואלה שאמרו תפילה. יש פה כל מצביע בישראל, יש לו פתק שיכול להתחבר אליו במיוחד. ותשים לב, אומר הרבי, אף שיטה לא צדקה. מדהים. אף שיטה לא חשבה על הפתרון שהקדוש ברוך הוא חשב עליו. דבר על בני ישראל וישראל, מה תצעק אליי? ביקשתי לכם להתפלל? ביקשתי לכם לעשות מלחמות? ביקשתי לכם להתקדם להר סיני? תתקדמו, יש ים, תקפצו לים. דבר על בני ישראל וישראל. איך זה יכול להיות? ואומר הרבי את אותה נקודה שאמרנו בשם היהודי הקדוש והמהר"ל, הכל נמצא בשם אבות של הרבי. אומר הרבי ללמד אותך, שהקדוש ברוך הוא תמיד רוצה מאיתנו משהו שהוא יותר גדול מהדעה האנושית. הקדוש ברוך הוא תמיד רוצה שנלך אל מעבר לעצמנו. יש את מה שהאדם חושב מצד טבעו. יהודי של תפילות אומר להתפלל, יהודי של מלחמות אומר להילחם, יהודי של מהם, אני יודע, של יאוש אומר לקפוץ לים. הקדוש ברוך הוא תמיד יותר גדול. למה? כי הוא רוצה שנלך אל מעבר לעצמנו. הוא רוצה שנבטא את האין סוף שקיים בעולם. מה המהות של יהודי? להוכיח שיש משהו יותר גדול ממני, יותר גדול מהמציאות. כל מעשיו של יהודי. זה להוכיח תשובה. זה להוכיח שיש משהו יותר גדול ממני בעולם. לכן תמיד הדיפולט שלנו לא יהיה אותו דיפולט של הקדוש ברוך הוא. כי הוא רוצה שנוכיח, שנלמד משהו שהוא יותר גדול מהדעה הפשוטה שלנו. אומר הרבי, מה שאנחנו צריכים לקחת מסיפור קריאת הים, שאם יש לך משהו קשה ומשהו קל, תבין שהמשהו הקשה, זה כנראה מה שאתה צריך לעשות. אם יש משהו שאתה עושה באופן טבעי, אתה רגיל להתפלל, אתה רגיל להילחם, אתה רגיל לצעוק, את זה אתה עושה באופן טבעי. אבל פתאום הזדמנה לך איזושהי משימה שהיא יותר קשה, וזה לא בדיוק האופי שלך, וזה לא בדיוק הטבע שלך. אומר הרבי, כנראה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. כי בדרך הטבע, העובדה שזה קשה, אומרת שזה האינסוף שלך. זה המקום שבו אתה צריך לגלות את האינסופיות של הנשמה. את הבלי גבוליות של הנשמה שלך. דווקא אם אתה מסתכל ורואה שהזדמנה לך משימה, לא לחפש צרות ולא לחפש ניסיונות, אבל הזדמן לאדם איזושהי משימה, והיא גדולה עליו, והיא נראית קשה לו, והיא לא נראית בדיוק בכלים שלו. אומר הרבי, הקדוש ברוך הוא זימן לך אותה, אם היא הגיעה אליך, כנראה שזה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. זאת אומרת, איפך מסתברה. אנחנו אומרים, אם זה קשה, כנראה זה לא בשבילנו. הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, אם זה קשה, זה מה שאני רוצה. אם זה קשה, זה אומר שזאת ההזדמנות שלך לעשות משהו שהוא בלתי רגיל. משהו שהוא יצירה, משהו שהוא באמת נתינה, שלא קיבלנו מראש. לכן עומדים ישראל על הים, וכל אחד חושב את הצפוי. זה אומר לפקוד, זה אומר להתפלל, זה מה שצפוי. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל איפה הנס? אבל איפה לקפוץ למים? איפה המסירות נפש? איפה לעשות משהו שהוא יותר גדול? איך אני יודע איפה המסירות נפש? תחפש איפה לא קל. תחפש מה דורש ממך מאמץ, זה הכיבוש שלך, זה התיקון שלך, זה הדבר המיוחד שצריך לעשות בעולם. נסיים עם מימרה נפלאה, מימרה תמועה מאוד בגמרה. כל דרשן מחזיק על המימרה הזו, בלי סוף רעיונות. זה לומר רעיון של בעל התניה, שאומר במפורש, בתורה הוא. יש גמרה מפורסמת, מסכת עבודה זרה, גמרה תמועה מאוד, על רבי יוסי בן קיסמה. סליחה, על רבי חנינה בן תרדיון. גמרה מספרת, הימים הקשים של ירושלים, אחרי החורבן השני, 10 הרוגי מלכות, הקלגסים הרומים שוטפים את ירושלים, אין מה לאכול, אין מה לשתות. ימים איומים ונוראים. רבי יוסי בן קיסמה, רבי חנינה בן תרדיון, סליחה, בא לבקר את רבו, רבי יוסי בן קיסמה. רבי יוסי בן קיסמה שוכב על המיטה, ואומר לתלמיד, לרבי חנינה, אני שומע עליך לשון הרע. אני שומע שאתה ממשיך ומלמד תורה. למרות 10 הרוגי מלכות, למרות גזרות השמד, אתה ממשיך ומכנס יהודים, והם יהרגו אותך. וכך היה בסוף, אנחנו זוכרים את תפילת 10 הרוגי מלכות. איך הם תופסים את רבי חנינה בן תרדיון והורגים אותו בצורה נוראה, כורכים את גופו בספר תורה ושורפים אותו עם הספר תורה הזה בתוכו ומעכבים את המוות עם ספוגין של צמר על הלב. מיטה איומה ומשונה. שואל התלמיד את הרב, אומר התלמיד לרב, רבי, אני לא יכול להפסיק ללמוד, אני מצטער, אלו החיים שלי, אבל תגיד לי, כשאני אעלה למעלה, אחרי שהם יהרגו אותי ואני אעלה למעלה, אני אכנס לגן עדן? אני אגיע לגן עדן, לאן אני הולך? אומר לו הרב, כלום מעשה בעלייתך. תספר לי איזה סיפור שעשית, איזה מעשה טוב שעשית בחיים. אני אגיד לך, אם אתה ראוי להיכנס לגן עדן. חושב רבי חנינה ואומר, יש לי סיפור. אני גבאי צדקה, מסתובב בין הבתים לאסוף צדקה. ויש לי שני ארנק עם שני תאים. תא אחד של צדקה, תא אחד פרטי. ערב פורים, אחרי המגילה, ישבתי בבית, יש לי קצת זמן אחרי המגילה לעשות סדר עם הכספים, ונפל שם איזה 100 שקל, שלא ידעתי אם שייך לצדקה או שייך לכסף הפרטי שלי. הייתי יכול לעשות יחלוקו, 50-50. בלי לחשוב פעמיים, שמתי את כל הכסף בצדקה, וזה המעשה טוב שאיתו אני בא לעולם הבא. אומר הרב, רבי יוסי בן קיסמה, אכן, תשמע, אח שלי, אתה בעל מסירות נפש, זה סיפור מיוחד במילות, אני נכנס לגן עדן. תכף מספר את הגמרא. כל אחד שקורא את זה מתפלץ. יושב יהודי, שמסר נפש ללמד תורה עד הרגע האחרון, ששרפו אותו כרוך בספר תורה, והגמרא מספרת שהוא לא היה מוכן אפילו לפתוח את הפה כדי שימות יותר מהר. הוא אמר, אני לא אזרז את המוות ברגע אחד. זה עוד לא מביא אותו לגן עדן. אבל שפעם אחת הוא נתן 100 שקל לצדקה, מה שכל אחד מאיתנו עושה מיליון פעם בחיים, זה מביא אותך לגן עדן. מה הקריטריונים? מה צריכים בשביל להגיע לשם? אמר אדמור הזקן רעיון מופלא. יהודי נכנס לגן עדן כשהוא פעם אחת עושה משהו בלתי רגיל. כשהוא פעם אחת עושה משהו שהוא כולו לשם שמיים. שזה לא בא מהטבע שלו, זה לא בא מהאופי שלו, זה לא מבטא אותו. זה פשוט משהו שהוא עושה אותו כל כולו, כי זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. כי זה התיקון שלו בעולם. כשרבי חנינה מלמד תורה במסירות נפש, זה עוד לא אומר שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אולי הוא אוהב את עצמו? הוא אוהב ללמד, הוא אוהב ללמוד, אלה החיים שלו. בלי ללמד תורה הוא ימות משעמום. אז הוא מוכן למסור את הנפש על זה. זה האופי שלו. עם זה עוד לא נכנסים לגן עדן. מה קרה שהוא פעם אחת נתן צדקה? אומר האדמו"ר הזקן, רעיון מופלא. רבי חנינא היה אדם של לימוד, אדם של מראה שחורה, אדם שחי בתוך עצמו. אדם כזה לא צריך הרבה לעצמו וגם לא נותן לאחרים. זה אדם שלא אוהב לחיות וגם לא אוהב להחיות. הוא אדם סגור, מסתגף, למדן כזה, שחי בתוך עצמו בשקט, הוא לא מבקש בשביל עצמו כלום, והוא בדרך כלל גם אין לו עין טובה. מי שלא יודע לחיות גם לא אוהב להחיות, הוא לא אוהב לתת לאחרים שום דבר. בא רבי חנינא בן תרדיון, אדם שכל כולו תורה, שלעצמו לא צריך כלום. אבל כשהוא מתלבט לגבי 100 שקל, הוא לא אומר לחלוקו, הוא אומר הכל לצדקה. הוא פתאום הוכיח פיזור שהוא נגד אופיו, שהוא נגד טבעו. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יודע שאתה שלי. אם אתה עושה משהו שלא זורם, שלא בא מהאופי הטבעי שלך, לא בא מהביטוי הרגיל שלך, אלא אתה עושה אותו פשוט לשם שמיים, כי ככה יהודי מתנהג, כי עם צדקה לא משחקים, אז אני יודע שאתה שלי. אם כן, אומר, נסכם את הרעיון הזה, אומר הרבי, קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. זה לא רק זיווג בין איש לאשתו, זה גם בין אישה לאיש, בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. מה קשה לנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? כמו קריאת ים סוף, לעשות משהו שהוא מעבר למה שתכננו. לעשות מעשה שהוא מעבר למה שרגיל, שהוא מעבר למה שבא בקלות, שהוא דורש מאיתנו איזו יציאת מצרים. זה קשה לנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל זאת בדיוק קריאת ים סוף, זה מה שקרה את הים, זה מה שהביא את עם ישראל למתן תורה, שבא אדם אחד ואמר, רגע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שנגיע להר סיני. אז אני קופץ, ירד נחשון בין המנדב לתוך המים וקפץ. באותו רגע נפתחו המים, ועם ישראל התקדם לכיוון מתן תורה, התקדם לכיוון ארץ ישראל. אז נסכם, כל אחד צריך להיות נאמן לעצמו, אבל לזכור שלהיות נאמן לעצמך זה לא מספיק, זה רק משקף אותך. אם אתה רוצה להתחבר עם האינסוף, אתה צריך להיות אינסוף בעצמך.